today, so it was Oshashuoi. All was over the day.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. היום יום חמישי בשבת שבו היו הלוויים אומרים בבית המקדש שיבנה במהרה בימינו את מזמור פי א' בתהילים. ארנינו לאלוקים וזינו, אריהו לאלוקי יעקב, שאו זמרה ותנו תוף, כינור נעים עם נבל. חב דלת בחודש סיוון תשע"ט, מסכת הירחין, דף י"א. אתם מאזינים לרדיו כל חיים, שדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חיים. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. פתחנו עם שיר של יום, כי בהמשך בעזרת השם, בדף היומי, נלמד אודות שיר של יום. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי ולא אבותי, שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר. לא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודשא בריחו ושכינתי. הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי כרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה דף י' במסכת הירחין. בסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה פעם נוספת השאלות, והפעם לצידן התשובות. שאלה הראשונה הייתה, במה תלויה מחלוקת הנקמה ורב יהודה במניין התקיעות שבמקדש? והתשובה היא, לרב יהודה תרת הם תקיעה אחת ארוכה, ולתנקמה הם ג' תקיעות נפרדות. שאלה שנייה, מדוע היינו אומרים הלל בשבת? והתשובה, משום שלא נקראה מועד. שאלה שלישית, איכן ראש חודש נקרא מועד? מישיב רשי, בפסוק קרא עליי מועד לשבור בחוריי. שאלה רביעית, לרב נחמן, מדוע היינו אומרים הלל בפורים? והתשובה, משום שקריאת המגילה היא במקום הלל. שאלה חמישית, האם אומרים שירה על ניסים שנעשים בחוץ לארץ? והתשובה, משנכנסו לארץ ועד שגלו, היינו אומרים שירה אלא על ניסים שהיו בארץ ישראל. אולם קודם שנכנסו ולאחר שגלו, אומרים גם על ניסים שבחוץ לארץ. שאלה אחרונה, כיצד הועילה המכתשת לשחיקת הבשמים? אומר רשי שהיה קולה צלול והכל יפה לבשמים. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה, אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, דף י' במסכת הירחין. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחיי ורעיי, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום חמישי בשבוע, כ"ד ד' בסיוון תשע"ט, עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף י' במסכת הירחין. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף י' עמוד ב', בשורה השישית מן השורות הרחבות בנקודותיים ומן המילים, לא היה מכה באבוב של נחושת, אלא באבוב של קנה. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת היינו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. המשנה שונה דינים נוספים הנוגעים לנגינת החליל בבית המקדש. למדנו במשנה לאל בדף י' עמוד א', ולא היה מכה, לא היה מנגן באבוב, בחליל של נחושת, העשוי מנחושת, אלא היו מנגנים באבוב של קנה, בחליל שעשוי מעץ חלול, מפני שקולו של חליל העשוי מקנה ערב יותר. אומרת הגמרא שנינו במשנה, המנגן בחליל לא היה מכה באבוב של נחושת, אלא באבוב של קנה. תמיה הגמרא פתח בחליל ומסיים באבוב, כלומר התנא התחיל דבריו שבמקדש היו מנגנים בחליל שאמר אין פה חתין משני חלילין, וכן ב-12 יום בשנה חליל מכה, ומסיים דבריו שהיו מנגנים באבוב. מיישבת הגמרא אמר רב פאפה, היינו חליל, היינו אבוב, חליל ואבוב הם דבר אחד, ומה עיקר אילה, למה קורא התנא לאבוב חליל? משום דחלי קליה. קולו מתוק וערב לשמיעה, ומלשון זו נקרא חליל. מביאה הגמרא דברים שנאמרו לגבי כלי הנגינה במקדש. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, אבוב חליל היה במקדש, חלק היה. ובלשון רשי כלוף, דק היה. היינו בדפנותיו, ושל קנה היה, עץ חלול. ואותו חליל מימות משה רבינו היה, והיה כל נגינתו ערב. ציווה המלך וציפו את החליל זהב, ולא היה קולו ערב כבתחילה. נטלו את ציפויו, והיה קולו ערב כמות שהיה קודם שציפוהו. וכן צלצול מצלתיים היה במקדש ושל נחושת היה, והיה קולו ערב, מעשה היה ונפגם, ושלחו חכמים והביאו אומנים מהעיר אלכסנדריה של מצרים, ותקנו האומנים. ולא היה קולו ערב כבתחילה, נטלו את תיקונו והיה קולו ערב כמות שהיה. וכן מכתשת הייתה במקדש ושל נחושת הייתה ומאימות משה הייתה. והייתה מפתמת את הבשמים, היו קודשים בה את הסממנים לקטורת, והייתה משמיעה בעבודתה קול צלול, ועל ידי הקול הייתה מפתמת ומשביחה את הבשמים, ונותנת בהם ריח שהקול משביח את הבשמים. כמו שאומרת הברייתא במסכת כריתות דף עמוד ב', כשהוא שוחק אומר היטב הדק, הדק היטב לפי שהקול יפה לבשמים. מעשה היה ונתפגמה אותה מכתשת, שניקב בנקב, אומרים התוספות במסכת שבועות דף י"א עמוד א', דיבור המתחיל מקול, והביאו אומנים מאלכסנדריה של מצרים ותקנוה, ולא הייתה מפתמת כמו שהייתה, שלא הייתה נותנת קולה כבתחילה, ונטלו את תיקונה והייתה מפתמת כמו שהייתה. ממשיכה הברייתא בעניין הצלצל והמכתשת. אילו שני הכלים נשתיירו ממקדש ראשון ממשכן העדות. רבינו גרשום אומר שהמשכן נקרא מקדש ראשון ולא ממקדש ראשון שבנה שלמה, שהרי מימות משה היו. אם כן, אילו שני כלים נשתיירו ממקדש ראשון ממשכן העדות ונתפגמו. ולא הייתה להם ארוחה, לא היה להם מרפק, לומר תקנה כפי ששנינו. ועליהם אמר דוד על כלי נחושת המשובחים כיוצא באילו, הצלצל והמכתשת. כאמור אמר דוד בספר מלכים א' פרק ז' פסוק מ"ה לגבי כלי המקדש שעשה שלמה המלך, והיו כמו הכלים שנעשו בימי משה למשכן העדות, ואת כל הכלים האלה אשר עשה חירם למלך שלמה בית השם נחושת ממורת, כל הכלים נעשו מנחושת דק מאוד שאפשר לקפלו. וכן נאמר בספר דברי הימים ב' פרק ד' פסוק ט' ז' לגבי אותם הכלים, ואת כל כליהם עשה חורם אביב למלך שלמה לבית השם, נחושת מרוק. וביאור הפסוק שם הוא, שעשה חורם כלים נעים כפי שהיו נעשים על ידי חירם אביב, וחסירה כף השימוש, כלומר כאביב, מסביר המצודה דוד והרד"ק. כל הכלים נעשו מנחושת מבהיק, ושני הכתובים הללו הם פסוקים בספר מלכים לשלמה המלך, ובספר דברי הימים לעזרה, ולפיכך אין הם מדברי דוד המלך, ומכך מוכיח תוספות שהגרסה היא ועליהם אמר קרא, ולא ועליהם אמר דוד. ובימי עזרה היו גם כן ככלים האלו, בין הכלים ששבו מן הגולה, ועליהם הוא אומר בספר עזרה פרק ח' פסוק זך, וכלי נחושת מוצאב טובה, שניים חמודות כזהב, מראה הנחושת צהוב וחשובים הכלים כמו כלי זהב. ואומר האבן עזרא פעמים שהנחושת נאמר ממורת בלשון זכר, ופעמים שנאמר חמודות בלשון נקבה. ויהיה הגמרא מחלוקת רב ושמואל בביאור הכתוב, שניים חמודות כזהב. נחלקו רב ושמואל בפירוש מה שנאמר בפסוק שהיו כלי הנחושת, שניים חמודות כזהב. לפי שאין כוונת הפסוק שהיה מניין הכלים שניים, שאם כן היה לו לכתוב וכלי נחושת שניים, או ושני כלים מוצאב, שאז היה המספר נסוב על מניין הכלים, מכך שכתב שניים בסופו מוכח, שבא ללמד שהיו משובחים שניים כזהב, ובפירוש הדרש נחלקו רב ושמואל, כך מסביר המהרש"א. אם כן, נחלקו רב ושמואל בפירוש מה שנאמר בפסוק שהיו כלי הנחושת שניים חמודות כזהב, אחד אמר אחד מהם אמר כל אחד ואחד מכלי הנחושת, היה משובח וחשוב כל כך שהיה שקול כשניים של זהב כמותו, שהיה שווה כפול מן הזהב, ולדבריו פירוש הפסוק שניים כזהב הוא כמו שני זהב כמותו. אחד אמר ואמן דאמר השני אומר לא היו משובחים עד כדי כך, אלא כוונת הפסוק היא שניהם, שני כלי נחושת שקולים כאחד של זהב כמותם, וגם זה הוא שבח גדול בשבילם. שזהו שבח שהיה הזהב שקול רק כשניים מהם. והביאור הוא על פי המהרש"א, ולדבריו פירוש הפסוק שניים כזהב הוא שניים ממנו כזהב. מביאה הגמרא ברייתא הסוברת כדעה השנייה. תני רב יוסף, שנה רב יוסף בברייתא לגבי פירוש הפסוק שניהם שניים מכלי הנחושת שקולים כאחד של זהב. מביאה הגמרא ברייתא דורשת דרשה אחרת מן הכתוב. תניא נאמר בברייתא רבי נתן אומר לגבי כלי הנחושת שניים היו, כפולים היו מכל כלי היו שניים. שני צלצלים, שתי מכתשות, שנאמר שניים, אל תקרי שניים כפשוטו שני כלים ואחד מכל כלי, אלא שניים, דהיינו שניים מכל אחד. ואין לפרש זאת בתור שניים כפשוטו, מהטעם שאמרנו לאל שאין פירושו שניים כפשוטו, אומר המהרש"א. והחוק נתן כתב לפי שהיה לו לומר שתיים בלשון נקבה, כמו שכתב חמודות. ולכן יש לומר שניים שפירושו שניים מכל אחד. הוא פירש שהיה כל אחד מהם עשוי משתי חתיכות. תני נאמר בברייתא, רבן שמעון בן גמליאל אומר, מעיין השילוח שעליו היו מושכים המלכים, שיהיה בכך סימן שתימשך מלכותם, כאמור במסכת קריטות דף ה' עמוד ב', מעיין השילוח היה מקלח מים בחיסר. רוחב פי המעיין היה כאיסר שהוא מין מטבע. היה מעשה שציווה המלך והרחיבו כדי שיתרבו מימיו, ולא זו בלבד שלא רבו מימיו, אלא שנתמעטו מימיו ממה שהיו בתחילה, וחזרו ומיעטו, והיה מקלח מים כבתחילה. מסיקה הברייתא ומעשים הללו שבאו לתקן ונמצאו מקלקלים, ומרש"י משמע שזה הולך על תיקון כלי המקדש, והמהרש"א כותב שהולך על הרחבת פי המעיין, היו בשביל לקיים מה שנאמר בספר ירמיה פרק ט' פסוקים חב ב' חב ג', הל התהלל חכם בחוכמתו, והל התהלל גיבור בגבורתו, הל התהלל עשיר בעושרו, כי אם בזאת התהלל המתהלל, אסכל וידוע אותי, כלומר, שלא התהלל החכם בחוכמתו לפי שחוכמתו אינה מועילה אלא מקלקלת, שכלי המקדש בבית ראשון על פי דבר השם נעשו ואי אפשר להוסיף עליהם. וכפי שנאמר בספר דברי הימים א' פרק כוח פסוק י' ת', שכשנתן דוד לשלמה את תבנית המקדש וכליו, הכל בכתב מיד השם עלי השכיל, כל מלאכות התבנית. וכן הכלים שעשה משה במשכן על פי השם נעשו. כותב המעשה חושב שאף שהצלצל והמחתשת התקלקלו והיה צורך לתקנם, בכל אופן יש מקום לדרוש כן על חכמים שלא ידעו לתקן הכלים באופן שלא יפגום במה שהיו מתחילה. ממשיכה הברייתא, וכן היה רבן שמעון בן גמליאל אומר, ארדבלים היה במקדש. ורש"י גורס, ארדוליס בסמך היה במקדש. מבררת הגמרא מהי ארדבלים? מבררת הגמרא, אמר אביי, טבלה גורגדנה. זוג וענבל, פעמון. זוג הוא כיפת הפעמון, וענבל הוא המקל המקשקש בתוכו. ממשיכה הברייתא, טעם הדבר הוא מפני שקולו של הארדבלים ערב, ומערבב את הנעימה של השיר שהיה קולו ממשיך לאחר סיום הנעימה. ממשיכה הגמרא בעניין כלי המקדש. אמר רב הברשילה, אמר רב מתנה, אמר שמואל. אומר רב הברשילה בשמו של רב מתנה, בשמו של שמואל, מגריפה מעין כף הייתה במקדש שבה היו גורפים את הדשן מהמזבח. ותוספות בדיבור המתחיל, מגריפה, גורסים וסוברים, שהיו שני מיני מגריפה, אחד לגרוף את הדשן והשני היה כלי זמר. ועשרה נקבים היו בה, כלומר בקט שלה. הייתה חלולה שהיה עובר דרכה אוויר הנשיפה, אומר הרבינו גרשום. וקט עינו בית היד, ובכל נקב היה נעוץ קנה, וכל אחד ואחד מן הקנים היה מוציא עשרה מיני זמר, שהיו בכל קנה עשרה נקבים, וכל נקב משמיע קול אחר. נמצאת כולה, הרי שבסך הכל מוציאה מאה מיני זמר. מביאה הגמרא דעה אחרת במניין מיני הזמר שיצאו מהמגריפה. במתנית התנא בברייתא שנינו לגבי המגריפה, היא אורכה אמה, וגבוה גובעה אמה. וקטה הקט שלה יוצא הימנה, ועשרה נקבים היו בה, ובכל נקב היה נעוץ קנה, וכל אחד מוציא מאה מיני זמר, שבכל קנה היו מאה נקבים, וכל אחד מהם מוציא קול אחר, נמצאת כולה, הרי שבסך הכל מוציאה אלף מיני זמר. אמר רב נחמן בר יצחק, וסימנך אם תבוא ליתן סימן בדבר לזכור מי הוא הסובר שהיו בה מאה מיני זמר, ומי הוא הסובר שהיו בה אלף, מתנית הגוזמה. דרך המשניות והברייתות לומר על דרך ההגזמה, ויש בכך סימן שהמשנה היא האומרת, שהיו במגריפה אלף מיני זמר, שזה בדרך הגזמה. מסכת חולין בדף צדי עמוד ב' מביאה הגמרא כמה אופנים שבהם נקטה המשנה מניין שהוא על דרך הגזמה. בתלמוד הירושלמי נחלקו רב ושמואל, אחד אמר שהיו בה מאה נקבים וכל אחד מוציא עשרה מיני זמר, ואחד אמר שהיו בה עשרה נקבים וכל אחד מוציא מאה מיני זמר, ולשניהם מוציאה אלף מיני זמר. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, ועבדי כהנים היו המנגנים בכלי הזמר במקדש לשיטת רבי מאיר, ורבי יוסי אומר, לא היו בהם עבדים אלא ישראלים מיוחסים היו. ורב חנינה בן אנטיגנוס אומר שלוויים היו. בררת הגמרא, לאמא בהקא מפליגי, האם נאמר שבכך מחלוקת התנאים? דמאן דאמר עבדים היו, רבי מאיר שאומר שעבדים היו מנגנים במקדש כסבר, הוא סובר שעיקר מצוות השירה על קורבן ציבור היא בפה, וצריכה להיעשות על ידי הלוויים שהרי היא עבודתם, כפי שלומדת הגמרא להלן. והניגון בכלי בזמן השירה, לבסו מיקלה הוא דאבידה. להנעים את הכל בנגינתו הוא נעשה, ואינו עבודה שאינו מעיקר מצוות השירה, ולכן יכול לעשות גם על ידי עבדים ולא על ידי לוויים. ומאן דאמר רב חנינא בן אנטיגנוס שאומר שלוויים היו מנגנים במקדש, כסבר עיקר שירה בכלי, הוא סובר שמעיקר מצוות השירה שינגנו עמה בכלי זמר. וכיוון שמצוות השירה היא על ידי הלוויים, גם הנגינה בכלי הזמר צריכה להיעשות על ידי הלוויים. ובמסכת סוכה, בדף נון עמוד ב' נחלקו תנאים בדבר. רבי יוסי בר רבי יהודה אמר שחליל דוחה את השבת וטעמו משום שעיקר שירה בכלי, והרי חלק מן העבודה ודוחה את השבת כמו הקורבן תמיד עצמו שדוחה את השבת. ורבנן סוברים שעיקר שירה בפה, ואין הכלי חלק מן העבודה ואינו דוחה את השבת. שואלת הגמרא ותסברה וכי סבור אתה שבזה חולקים? אם כן רב יוסי שאמר במשנה שישראלים מיוחסים היו מנגנים במקדש, מה איקה סבר, מה הוא סובר במחלוקת הזו? איקה סבר אם הוא סובר שעיקר שירה בפה ואין צריך לביאים לכלי זמר, אם כן גם עבדים סגיה, די בכך שינגנו עבדים, ומדוע אומר שצריך ישראלים מיוחסים? איקה סבר אם הוא סובר שעיקר שירה בכלי, אם כן לביאים בעינן, צריך לביאים ואין ישראלים ראויים לכך. מחמת השאלה הזו מבארת הגמרא ביור אחר במחלוקת התנאים. לעולם כסבר רבי יוסי וכן רבי מאיר ורב חנינה בן אנטיגנוס שעיקר שירה בפה ומעיקר הדין אין צריך לביאים לכלי זמר. ואחה כאן במשנה במעלין מדוכן ליוחסין ולמעשרות כמפלגי. בזה חולקים התנאים. ומבארת הגמרא, מן דאמר עבדים היו, רבי מאיר שסובר עבדים היו, כסבר אין מעלין מדוכן לא ליוחסין ולא למעשרות. הרואה אדם שמנגן על הדוכן עם הלוויים, אין ראיה שמיוחסו וקשר לכהונה, ואין ראיה שלהביאו, ולכן אין לו לסמוך על כך ליתן לו מעשה ראשון. ולכן לא נזהרו שלא לעלות לשם ישראלים או עבדים, כיוון שאין חשש שיחשבו שמיוחסים או לוויים הם. ומנדה אמר לוויים היו, רב חנינה בן אנטיגנוס שסובר, לוויים היו מנגנים, כסבר מעלין מדוכן בין לעניין יוחסין, שעומד על הדוכן לנגן בחזקת מיוחסו וקשר לכהונה, ובין לעניין מעשרות, וודאי להביאו ואפשר ליתן לו מעשר ראשון, ולכן לא היו מעלים אלא לוויים. ולמאן דאמר ישראלים היו, שזה רבי יוסי, כסבר הוא סובר מעלין מדוכן ליוחסין, ולכן לא היו מעלים עבדים לנגן, כיוון שעלולים לחשוב שהם מיוחסים הם, ולא למעשרות. אבל אין בכך ראיה שלהביאו ליתן לו מעשר, ולכן היו מעלים ישראלים לנגן. מקשים התוספות בדיבור המתחיל לא, הרי הגמרא במסכת סוכה בדף נון עמוד ב' אומרת, שלפי מי שסובר שעיקר שירה בפה, אין הניגון חלק מן העבודה ואינו דוחה את השבת. אם כן, התנא במשנתנו שאומר ש-12 יום החליל מכה ובכלל ימים אלו יש ימים טובים, בהכרח שהוא סובר שעיקר שירה בכלי. מיישבים התוספות שהרישה שנאמר בדין זה הולכת כדברי רבי יוסי ברב יהודה, שעיקר שירה בכלי, ואילו הסיפה כחכמים שסוברים שעיקר שירה בפה. ממשיכה הגמרא בעניין השיר במקדש, תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, השיר ששרים בשעת ניסוך הנסחים מעכב את הקורבן, ובלא השירה אין זה ניסוך, אלו הם דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים, השיר אינו מעכב את ניסוך נסחי הקורבן. ולדברי רבי מאיר שאומר שהשיר ששרים בשעת ניסוך הנסחים מעכב את הקורבן, היינו שמעכב את השיר ולא את הקורבן. כך התוספות בדיבור המתחיל השיר. ותוספות מוכיחים את הדבר מכך שאין שירה אלא בשעת ניסוך, והניסוך אינו מעכב את הקורבן. שהרי הגמרא במסכת מנחות, בדף ט"ו עמוד ב' אומרת, אדם מביא זבחו היום ונסחיו מכאן עד 10 ימים. וזהו מה שנאמר בגמרא לקמן, שאין שרים אלא על היין, דהיינו בשעת ניסוך. אילו השיטה מקובצת בשם הראש מפרש באופן אחר, שכאשר מביאים את הנסחים לבד, אינם מעכבים. ואין השיר מעכב, אבל כאשר מביאים את הנסחים יחד עם הקורבן, מעכב השיר את הקורבן. והתרועת מלך מפרש את דבריו, שמדובר שאדם קידש הנסחים עם הקורבן, ונתחייב להביאם יחד. עכשיו מברר את הגמרא מה הייתה מידי רבי מאיר, מה טעמו של רבי מאיר שסובר שהשיר מעכב את הקורבן. מבארת הגמרא דאמר קרא, נאמר בפסוק בספר במדבר פרק ח' פסוק י"ט בעניין הפרשת הלוויים לעבודת בית המקדש. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, ואתנה את הלוויים נתונים לארון ולבניו מתוך בני ישראל לעבוד את עבודת בני ישראל באוהל מועד ולכפר על בני ישראל. הוזכרו בפסוק אחד הלוויים שתפקידם בבית המקדש הוא לשיר, עם הכפרה הבאה מן הקורבנות ונעשית על ידי הכהנים. בא כתוב להקיש כפרה לשירה. מה כפרה מעכבת? כמו שעבודת הכהנים דהיינו זריקת דם הקורבן היא המחפרת ובלעדיה אין ערך לקורבן, אף שירה בשעת ניסוך נסחי הקורבן, שהיא עבודת הלוויים מעכבת ובלא שיר, אין ניסוך. שואלת הגמרא ורבנן מה יענו על ההיקש הזה, מבארת הגמרא ההוא ההיקש בא לאידך די רבי אלעזר, לדין אחר שלומד רבי אלעזר מן ההיקש הזה. דאמר רבי אלעזר, הוקשה ושוותה כפרה לשירה כדי ללמדנו. מה כפרה ביום שאין הקורבנות קריבים אלא ביום, אף שירה ביום, אין שרים על הנסחים אלא כשבאים ביום. הגמרא לקמן בדף י"ב עמוד א' דנה אם נסחים הבאים בפני עצמם טעונים שירה או לא. מקשה המנחת חינוך במצווה שין צד י"ד, מה הצד לומר שאין טעונים שירה? שהרי בגמרא כאן נאמר לימוד שאין שירה אלא ביום, ואם על נסחים הבאים בפני עצמם אין אומרים שירה, אם כן אין צריך לימוד שאין שירה אלא ביום, שהרי נסחים הבאים עם הקורבן אינם קריבים בלילה אלא ביום, ואין שירה אלא ביום. הוא מתרץ שמה שנסחים הבאים עם הזבח אינם קריבים אלא ביום, זהו רק כשקריבים עם הזבח, אבל אם קריבים לאחר הזבח, הם באים אפילו בלילה, ולכן אם הקריבו הזבח ביום והביאו הנסחים בלילה, כיוון שיש הכתרת איברים כל הלילה, ודאי שטעונים הנסחים שירה, שנחשב כבאים עם הזבח. ועל זה מביאה הגמרא הלימוד שאין שירה אלא ביום. ושאלת הגמרא לכמן האם טעונים שירה או לא, עוסקת בנסחים שבאו למחרת שאינם נחשבים כבאים עם הזבח. ונשאלת עוד שאלה, כיצד רבנן עושים מקש לחצאין? דהיינו שמקישים שירה לכפרה רק לעניין שהיא ביום ולא לעניין שהיא מעכבת. וההפלאה במסכת אירחין מבאר שאין זה הקש בין שירה לכפרה, אלא רק ראיה היא שהשירה קרויה כפרה. וכיוון שכך דורשים על ידי במה מצינו, שאף שירה אינה אלא ביום שהרי אף אי כפרה. ורבי מאיר לומד גם לכך שמעכבת, ואילו רבנן סוברים שאין לומדים במה מצינו לעניין זה, לפי שאין מסתבר שהשירה מעכבת. חוזרים אל הגמרא, שמבררת מה המקור לשירת הלווים במקדש מן התורה. וכל אילו הלימודים של להלן לשירת הלווים מן התורה אינם אל הסמך ודרשה, ואינם לימודים מפורשים. ועיקר מצוות השירה היא הלכה למשה מסיני. כך לדברי רשי בספר דברי הימים ב', פרק חפתת פסוק חף ה'. ואילו מדברי הרמב״ם בלכות כלי המקדש פרק ג' הלכה ב', משמע שדרשת הפסוק ושירת הוא לימוד גמור. אומרת הגמרא, אמר רב יהודה, אמר שמואל, אומר רב יהודה בשמו של שמואל, מניין לומדים לעיקר מצוות שירה של הלווים במקדש מן התורה? מבאר שמואל שנאמר בספר דברים פרק חי פסוקים ו' וז', וכי יבוא הלווים מאחד שעריך, ושירת בשם השם אלוקיו ככל אחיו הלווים העומדים שם לפני השם. פשט הפסוק, לא מדובר בלווים ממש, שרי כתוב ושירת ואין שירות בלווים, אלא בכהן הכתוב מדבר, ומשמעו שיכול הכהן להקריב נדרו ונדבתו אפילו במשמר שאינו שלו, וכן בקורבנות הבאים מחמת הרגל מקריבים הכהנים גם במשמר שאינו שלהם. דורש רב יהודה בשמו של שמואל, איזו שירות שבשם, מהו השירות בשם, כלומר שמזכירים בו שם שמיים, והוא אומר זה שירה, שאומרים הלוויים מזמורים בשירתם ומוזכר בהם שם שמיים, ומכאן לשירת הלוויים במקדש. שואלת הגמרא, ואם השם הנאמר שאין זה מלמד על שירת הלוויים אלא נשיאות כפיים של הכהנים, שהרי פשטות הפסוק עולה על הכהנים, ועל כן עדיף לפרש שמדובר בכהנים, והיא שירות בשם, שגם בה מוזכר שם שמיים. מיישבת הגמרא, אי אפשר לומר כן מדכתיב, נאמר לגבי הפרשת בני לוי, בעת ההיא הבדיל השם את שבט הלוי לעמוד לפני השם לשרתו ולברך בשמו. ומכך שנאמר לשרתו ונאמר לברך, דהיינו ברכת כהנים, כשני דברים, מכלל דברכת כהנים לאו שירותי, אלא שירות הוא דבר אחר, והפסוק ושירת בא ללמד על שירת הלוויים. אומרת הגמרא, רב מתנה אמר מאחה, מכאן לומדים לשירת הלוויים שנאמר בפרשת הקללות, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל, ועבדת את אויביך. ופירושו שעל שלא עבדו את השם בשמחה, תחת זאת יעבדו את אויביהם בחוסר כל, מסביר האור החיים. דורש רב מתנה, איזוהי עבודה שנעשית בשמחה ובטוב לבב, ואומר זה שירה, שאין אדם שר שירה, אלא מתוך שמחה וטוב לבב. כך מילותיו של רשי על פי הפסוק בספר ישעיה, פרק סמכי. הנה עבדה ירונו בטוב לבב, ירונו פירושו, ישירו. שואלת הגמרא, ואם השם הנאמר שהפסוק אינו עוסק בשירת הלוויים אלא בדברי תורה, ומשמעות הפסוק היא תחת אשר לא למד את התורה, ולימוד תורה הוא עבודה שבשמחה, דכתיב בתהילים יוטט, פקודי השם ישרים מסמכי לב, ופירוש המילה פקודי אומר האבן עזרא ציוויי. מיישבת הגמרא, אין הפסוק הולך על דברי תורה, לפי שאומנם דברי תורה מסמכי לב יקרי, הם נקראים מסמכי לב, אבל טוב לא יקרי. הם לא נקראים טוב, ובפסוק הרי נאמר, ובטוב ליבב. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, משמח לב יקרי, הרי כן נאמר טוב על דברי תורה, במשלי פרק ד' פסוק ב', כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו, וכן בתהילים קי"ט, טוב לי תורת פיך. מתרצים התוספות שכוונת הגמרא שאומנם דברי תורה קרויים מסמכי לב, אבל טוב במשמעות של שמחה לא נאמר בהם, וכן לא נאמר בהם טוב, הסמוך ללב, כפי שמיישבת הגמרא לכמן לגבי ביקורים. רצון קדושי מבאר את דברי התוספות, שאומנם דברי תורה מסמכים, כפי שנאמר מסמכי לב, אבל טוב ליבב שנאמר לגבי עבודה, אינו מצד שעבודה מסמכת, אלא שעבודה צריכה להיעשות מתוך שמחה, וזה לא נאמר לגבי דברי תורה. אפשר אולי להוסיף ולומר, שהכלל הקובע אחרי המעשים נמשכים הלבבות, חל בדברי תורה, שף תלמד, ובעזרת השם השמחה והטוב ליבב יגיעו. מה שאין כן בעבודת בית המקדש, צריך לגשת כאשר השמחה כבר נמצאת, ולא שהיא תפרוץ אחרי שתתחיל בעבודה. שואלת הגמרא ואימא, אולי אין הפסוק עוסק בשירה אלא בביקורים, ומשמעות הפסוק היא תחת אשר לא הבאת ביקורים, וביקורים הם עבודה שבשמחה דכתיב בספר דברים פרק חו"ב פסוק י"א בפרשת הבאת הביקורים, ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוקיך. מיישבת הגמרא, אין הפסוק עוסק בביקורים, כיוון שאומנם ביקורים טוב יקרי, טוב זה נקרא, אבל טוב ליבב שהוא במשמעות של שמחה לא יקרי, זה לא נקרא. מביאה הגמרא עוד מדברי רב מתנה בעניין השירה. אמר רב מתנה, מניין לביקורים שטעונים שירה? שהרי שנינו במסכת ביקורים פרק ג' משנה ד' שכשהיו מגיעים נושאי הביקורים לעזרה, היו הלוויים שרים את המזמור, ארו ממך השם כדיליטני, בתהילים למד. מבאר רב מתנה, עתיה, הוא נלמד על ידי גזרה שווה טוב טוב מאחה, מהפסוקים שנאמרו כאן, לגבי ביקורים נאמר ושמחת בכל הטוב, ולגבי שירה נאמר בשמחה ובטוב ליבב, ללמד שביקורים טעונים שירה. בקשה הגמרא, איני, האם כך הוא ששרים הלוויים בעת הבאת הביקורים? ואמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן בשמו של רבי יונתן, מניין שאין אומרים שירה אלא על היין בשעת ניסוך היין, והתוספות במסכת פסחים דף סמ"ד עמוד א' דיבור המתחיל קראו כותבים, שמה שאין אומרים שירה אלא על היין, היינו דווקא בשירת הקורבנות שצריך שתהיה השירה בשעת אכילה ושתייה של גבוה כביכול. בדומה להדיות שעיקר השמחה אצלו הוא בשעת אכילה ושתייה, שהרי דרשת הגמרא עם המילים משמח אלוקים ואנשים. אבל בשירה שאינה על קורבן, כגון הלל שהיו קוראים בשעת שחיטת הפסחים, שאז הוא מצד המצווה, כמו שאומרת שם הגמרא, במסכת פסחים דף צדי ה' עמוד ב', אפשר ישראל שוחטים את פסחיהם ונוטלים את לולביהם והן קוראים הלל? אז אין צריך שתהיה על היין. כך גם כותבים התוספות במסכת ברכות דף למד ה' עמוד א' דיבור המתחיל שהן, שמה שהן אומרים שירה אלא על היין הוא דווקא כשיש אכילת מזבח. אז אם כן, שאלת הגמרא, האם כך הוא ששרים הלוויים בעת הבאת הביקורים? והרי רבי שמואל בר נחמני אמר בשמו של רבי יונתן, מניין שאין אומרים שירה אלא על היין בשעת ניסוך היין? ומבאר רבי יונתן שנאמר בספר שופטים פרק ט' פסוק י' ג', במשל שנשא יותם על אנשי שכם על שהמליכו עליהם את אבי מלך, שביקשו עצי השדה מן הגפן שתמלוך עליהם. לאחר מות גדעון, שהותיר אחריו 70 בנים, המליכו בני שכם את אבי מלך בנו, והלך והרג את כל אחיו ונותר מהם רק יותם צעיר האחים. ולאחר מכן קם יותם ונשא משלו על אנשי שכם, שלא חברו לאבי מלך על היותו בן לגדעון, אלא על היותו בן שפחה ופוחז כמותם. וכמו בעצי השדה שחיפשו להמליך עליהם מלך, והעצים הנותנים פריים לא הסכימו למלוך, הלכו אל האתד שהוא סוג של קוץ, ואמר להם, אם בדרך כבוד באתם, אמלוך עליכם, ואם באתם לסימני ללעג וכלס, תיצא ממני אש ותשרוף את כולכם. ככה נמשל. אמר יותם לאנשי שכם, אם חברתם לאבי מלך לפי שהוא בנו של גדעון ובאתם להשיב להביא טובה, ישר הדבר, אבל אם חברתם אליו לפי שהוא בן שפחה כמותכם, גמולכם יהיה שנעיצה למלחמה ותובדו כולכם. כך מפרש שם המצודת דוד. אז אם כן, נאמר שם בפסוק, ותומר להם הגפן, החדלתי את תירושי המשמח אלוקים ואנשים, והלכתי לנוע על העיצים, כלומר, האם מפסיק לתת את ייני בשביל ללכת למלוך על העיצים? וטעון ביור מה שנאמר המשמח אלוקים ואנשים. אם אנשים משמח, מובן הדבר, כנאמר בתהילים ק"ד, יין ישמח לבב אנוש. אלא אלוקים במה היין משמח, אלא מכאן שאין אומרים שירה אלא על היין. ובזה משמח אלוקים בכך שיש עמו שירה. ומכאן קשה, שאם אין אומרים שירה אלא על היין, כיצד אומרים שירה על ביקורים שהם פירות משיבת אמינים ולא יין? וקושייה זו אינה על רב מתנה, שהרי הדין שאומרים שירה על ביקורים כתוב במשנה במסכת ביקורים, אלא להפך, הקושייה היא על דברי רב שמואל בר נחמני שאומר שאין אומרים שירה אלא על היין. כך מסבירים התוספות בדיבור המתחיל מניין, ומבארים התוספות שמה שלא הקשתה הגמרא עליו מן המשנה במסכת ביקורים שאינה כמותו, לפי שאין מוזכרים כאן דברי המשנה בפירוש, וגם את דברי רב שמואל בר נחמני אין מזכירים אלא אגב דברי רב מתנה, ולכן אין ראוי להקשות עליו אלא באופן הזה. מתרצת הגמרא משכחת לה, דבר זה שאומרים שירה בזמן הבאת ביקורים נמצא גם לרבי יונתן, באופן שהביא יין, כדתני רבי יוסי, שנה רבי יוסי בברייתא שנאמר לגבי ביקורים בספר דברים פרק חבב פסוק ב', ולקחת מראשית כל פרי האדמה, ומשמעו פרי דווקא כמות שהוא. אתה מביא לביקורים, ואי אתה מביא לביקורים משקין היוצאים מן הפרי. אבל אם הביא ענבים לעזרה לשם ביקורים, הוא דרחן ונעשו משקין, מניין שיצא ידי חובתו, ולדברי רשי, הלימוד הוא רק לאחר שהביאם כבר לעזרה, יוצא בדיעבד ויכול לקרוא עליהם ולומר שירה, אבל אם דרחם קודם שהביאם לעזרה, לא יביאם. תוספות חולקים על רשי וסוברים שהיתר להביא יין הוא גם מהענבים שדרחם קודם שהכניסם לעזרה. אומרת הגמרא, תלמוד לומר, נאמר בהמשך הפסוק, אשר תביא מארצך, היה אפשר לכתוב פרי האדמה, אשר מארצך. המילה תביא מיותרת והיא באה לרבות שאם הביא ענבים ודרחם, יצא ידי חובה. ובאופן זה שהביא המשקים שיצאו מן הענבים, אומרים שירה על ביקורים. חוזרת הגמרא לעניין שירת הלווים במקדש ומביאה מקורות נוספים לכך. חזקיה אמר מאחה, מכאן יודעים לשירת הלוויים שנאמר בספר דברי הימים א' פרק ט' ו' פסוק ח' ב', ויעלות דוד את ארון השם אל מקומו וציווה ללוויים שיסעו, נאמר שם בפסוק, וחנניהו שר הלוויים יסור במסע, כי מייבינו, מסע עניינו נשיאת הכל, והיה נושא את קולו ומייסר ומוכיח את הנושאים על מסע ארון על ידי הגבעת והנמחת קולו. רש"י מפרש היה עושה כן על ידי נשיאת קולו בשירה, כדי להלן, אל תקרי, אומרת הגמרא, יסור, ותפרשו כפי שכתוב לשון שררה, אלא ישיר, לשון שירה, ופירוש ישיר במסע, יישא את קולו בשיר, ומכאן לשירת הלוויים, מן התורה. וההמשך של הפסוק, הם הבינו שהם הבינו בשירה ובהנעמת הכל. ומפרשים התוספות בדיבור המתחיל, אל תקרי, שלמרות שהפסוק הזה הוא בספר דברי הימים בכתובים, למעידים ששירת הלוויים מן התורה, לפי שנאמר כאן, ישיר במסע, ונאמר בספר במדבר פרק ד' פסוק ממזיין לגבי עבודת הלוויים, עבודת מסע, הרי שהשירה היא עבודת הלוויים, ועוד מבארים התוספות שאפשר שלמידים מכאן, שהשירה היא בכלל עבודה על עניין זה שזר חייב עליה מיטה. בלבטי אמר רבי יוחנן, בלבטי זה שם של חכם שאמר בשמו של רבי יוחנן מאחה. מכאן יודעים לשירת הלוויים שנאמר בספר במדבר פרק ד' פסוק ממזיין לגבי שבט לוי, מבין 30 שנה ומעלה ועד בין 50 שנה כל הבא לעבוד עבודת עבודה, ועבודת מסע באוהל מועד. קורא הכתוב לעבודת בני לוי עבודת עבודה, איזו היא עבודה שאינה נעשית לוודאי לצריכה עבודה אחרת, ואומר זו שירה, שצריכה עבודת הקורבן שאינה נאמרת אלא בשעת ניסוך היין על הקורבן, כנאמר בספר במדבר פרק י' פסוק י', ותקעתם בחצוצרות על עולותיכם ועל זבחי שלמיכם. וניגון בכלי הזמר במקדש היה בשעת שירת הלוויים. עוד מפרש רבינו גרשום, ששירה היא עבודת עבודה משום שהלוויים שרים בפה ואחרים עובדים ומסיים להם ומנגנים בכלי שיר. רבי יצחק אמר מאחה, רבי יצחק אומר מכאן לשירת הלוויים במקדש שנאמר בספר תהילים פרק פי א', שאו זמרה ותנו תוף, כינור נעים עם נבל. הרימו בפה כל זמרה ותנו קול על התוף ועל הכינור שקולו נעים. רב נחמן אמר מאחה, מכאן לומדים לשירת הלוויים במקדש שנאמר בספר ישעיה פרק כ"ד פסוק י"ד. ישעיהו מתנבא על הפורענות העתידה לבוא וישארו מעם ישראל מתי מעט ועל גאולת הנשארים הוא אומר, הם מה יישאו קולם ירונו בגאון השם צהלו מים. ופירוש הפסוק הוא, יישאו קולם בשיר בזמן שתיקון ממשלת השם, ויצהלו בשיר בית המקדש יותר מן השיר ששרו על ים סוף, בעת שטבעו המצרים. והמצודה ציון מוסיף, שצהלה היא הרמת קול בשיר, כנאמר צהלי קולך בת גלים. אומרת הגמרא ותנה מייטילה, התנה בברייתא מביא מקור לשירת הלווים בתורה מהכה. מכאן, נאמר בספר במדבר פרק ז' פסוק ט', כשחילק משה על פי ציווי השם את מסע המשכן למשפחות הלוויים, ולבני קהת לא נתן כי עבודת הקודש עליהם בכתף יישאו, לא נתן להם עגלות לפי שהיו צריכים לשאת את ארון ברית השם על כתפיהם. יש להבין הלשון בכתף יישאו, שממשמע שנאמר בכתף, איני יודע שיישאו? אם הארון נמצא על כתפיהם, הרי שנושאים אותו, מה תלמוד לומר יישאו? מה בא כתוב להשמיענו במילה יישאו? אלא אין ניסאו מלשון מסע, אלא לשון שירה, מלשון נסיעת קול, וכן הוא אומר כך מצינו בשיר לשון נסיעה, שנאמר בתהילים פי א', שאו זמרה ותנו תוף, שאו קולכם בשיר, וכן אומר הפסוק בספר ישעיה, פרק כ"ד פסוק י"ד, יישאו קולם ירונו בגאון השם צהלו מים. אומרת הגמרא חנניה בן אחי רבי יהושע אמר, מאחה מכאן לשירה מן התורה שנאמר בספר שמות פרק י"ט פסוק י"ט, במעמד הר סיני, ראי כל השופר הולך לחזק מאוד. משה ידבר והאלוקים יעננו בקול. הפירוש של יעננו בקול, שציווהו על עסקי קול, כלומר על השירה לפי שהיה משה משבט לוי. רבינו גרשום פירש שכשהיה משה משורר, היה השם עונה לו בקול. פירש האור החיים הקדוש, שמשה היה אומר לפני השם דברי שיר ושבח, כמקביל פני מלך. והאלוקים יעננו בקול, היינו בקול, שנאמר בסמוך כל השופר, כמתרצה ומסכים לדבריו. כותב הבן יהוידע, שאף זה היה זה קודם עבודת הלוויים במקדש, ואף משה עצמו לא עבד בעבודת הלוויים. כוונת הדברים שענה לו השם בזכות השירה שעתידים הלוויים לשיר, לפי שהיה משבט לוי. ופשט הפסוק הוא שכשהיה משה אומר הדיברות לישראל, לפי שלא שמעו מפי הגבורה, אלא שתי הדיברות הראשונות, היה השם עונה לו ומחזק קולו שיהיה קולו נשמע. כך מפרש רש"י. אומרת הגמרא רב אשי אמר מאחה. רב אשי אמר מכאן לומדים לשירת הלוויים במקדש, שנאמר בספר דברי הימים ב' פרק ח' פסוק י' ג' כשהסתיימה בניית בית המקדש, והי כאחד למחצרים ולמשוררים להשמיע כל אחד. דהיינו שיהיו המנגנים והמשוררים כולם יחד בדבר הזה להשמיע את שיר השם. ותוספות בדיבור המתחיל מאחה מבארים שבפסוק הזה נאמר על שירה יחד עם החצוצרות, הרי שתקיעת החצוצרות באה יחד עם שירת הלוויים. והתורה נאמר, ותקעתם בחצוצרות על עולותיכם, מכאן לשירה מן התורה. רבי יונתן אמר מאחה, מכאן לומדים לשירת הלוויים במקדש שנאמר בספר במדבר פרק חי פסוק ג' בצוות השם את אהרון הכהן שיהיו הכהנים אחראים על משמרת המקדש, ואף על שבט לוי מוטל להשתתף בשמירת המקדש מזרים, אבל אינם מוזרים ככהנים שאבון קריבת הזרים מוטל על הכהנים בלבד. ואומר עליהם, ושמרו משמרתך ומשמרת כל האוהל, ופירושו משמרתך הוא קודש הקודשים, משמרת כל האוהל זה שער המשכן, אך אל כלי הקודש ואל המזבח לא יקרבו ולא ימותו גם הם גם אתם. הקיש הכתוב לוויים לכהנים. מה אתם הכהנים? כי אילו הם דברי השם לארון ובניו הכהנים, שייכים בעבודת מזבח הקרבת הקורבנות, אף הם הלוויים שייכים בעבודת מזבח. ולא מצינו עבודת המזבח בלוויים אלא שירה על גבי הקורבן. ופשט הפסוק הוא, גם הם ימותו כישראלים הקריבים שהוזכרו קודם לכן. גם אתם תמותו באבון ובעבור קרבת הלוויים כפי שיקרה בקרבת הישראלים. כך מסביר האור החיים על הפסוק. מביאה הגמרא ראיה לדברי רבי יונתן. תניא נמי אחי, שנינו כן בברייתא, נאמר בפסוק ולא ימותו גם הם גם אתם. מה אתם בעבודת מזבח? אף הם בעבודת מזבח. ובא כתוב ללמדנו שכמו שהלוויים מוזרים שלא לעבוד עבודת הכהנים, כך הכהנים מוזרים שלא לעבוד עבודת הלוויים. שמדויק מלשון הפסוק, אתם הכהנים בשלהם, אם תעבדו בעבודת הלוויים כגון כהן ששורר, הוא נקט דווקא רשי, כהן ששורר ולא ששיער, לפי שבעבודת השערים היו גם כהנים. אז אם כן, מדויק מלשון הפסוק, אתם הכהנים בשלהם, אם תעבדו בעבודת הלוויים כגון כהן ששורר וכן הם הלוויים בשלכם, אם יעבדו את עבודת הכהונה כגון לוי שיקריב על המזבח, עונשכם במיטה, מיטה בידי שמיים. וכן אומר ספר החינוך, חייב מלכות אם יתרו בו ככל עבירה שחייב אליה מיטה בידי שמיים. אבל הם בשלהם הלוויים שיעבדו בעבודת לוויים שאינם מופקדים עליה, כגון לוי שתפקידו לו שורר שהגיף דלתות ההיכל או שוער, ופירושו שומר השערים, שאמר שירה, אינן במיטה אלא בעזרה, באיסור לב ועונשם מלכות. ובספר דברי הימים א' פרק ת' מונה הכתוב, אילו משפחות מן הלוויים היו ממונים על השירה ואילו על השערים. אין איסור על לוי שוער אלא לשורר בפה שהיא עבודה, אבל לנגן בכלי מותר, שגם לזר ולעבדים מותר מעיקר הדין, אלמלא החשש של מעלין מדוכן ליוחסין ולמעשרות, כאמור לאל בדף י' א' עמוד א'. ואביי חולק על הברייתא הזו וסובר כברייתא אחרת. אמר אביי, נקטינן קבלה היא בידינו, מסורת מאבותינו, מנהג מרבותינו, משורר לוי שתפקידו לשיר ששיער שהגיף דלתות ההיכל בשל חברו, כלומר שחברו לוי אחר היה מופקד על השערים, עונשו במיטה. שנאמר בספר במדבר פרק ג' פסוק למתחת לגבי מקום חניית משפחות הלוויים סביב משכן העדות, ואחרונים לפני המשכן קדמה לפני אוהל מועד מזרחה, משה ואהרון ובניו שומרים משמרת המקדש למשמרת בני ישראל, והזר הקרב יומת. משה ואהרון ובניו הם אחרונים לפני המקדש מצד מזרח, והם השומרים את משמרת המשכן, שלא יקרבו אליו בני ישראל. יש לברר מהי זר, מי הוא הזר שעליו נאמר שאם יקרב עונשו במיטה, אילא אם האם נאמר שהכוונה לזר ממש, לישראל, הכתיב חד הזימנה. הרי כבר נאמר פעם אחת באותה פרשה, והזר הקרב יומת, ואין צריך לכותבו שוב. אל עליו, אל עבדי הפסוק מדבר על זר דאותה עבודה, לוי שעבד עבודה שהוא זר בה, כגון משורר ששיער, ועל זה נאמר שעונשו במיטה. מי טבעי, יקשו בני הישיבה על דברי אביי, שנינו בברייתא, משורר ששיער ומשוער ששורר, אינן בעונש מיטה אלא בעזרה, איסור לאף שעונשו מלכות, ושלא כדברי אביי. מתרץ את הגמרא תנאי, יש מחלוקת תנאים בדבר הזה עם לוי שעבד בעבודת לוי אחר במיטה או בעזרה. ואביי נקט כאחד מן התנאים. דתניה, שנינו בברייתא, מעשה ברבי יהושע בר חנניה שהלך לסייע באגפת דלתות אצל רבי יוחנן, בן גודגודה שהיה שוער ושניהם לוויים היו. אמר לו, בני חזור לאחוריך, אל תסייעני באגפת הדלתות, שאתה מן המשוררים ולא מן המשוערים. ומנסה הגמרא להבין במה נחלקו. מהי לה, והקה מפליגיה, אם לא בכך הם חולקים, דמר סבר. רבי יוחנן בן גודגודה שאמר שאין לסייע סובר מיטאי, משורר שמגיף השערים לבדו עונשו במיטה, וגזרו בה, במיטה רבנן, גזרו שלא יסייע לוי באגפת הדלתות, שמה יבוא להגיף לבד ויענש במיטה. ומר סבר רבי שואה בר חנניה שלא חשש לסייע, הוא סובר שאגפת השערים על ידי משורר לבדו הזרה היא, ולא גזרו בה, לא גזרו רבנן על הזרה, שגם אם יבוא להגיף לבד, אין עונשו במיטה, אלא בעזרת לב בלבד, ולא גזרו על מסייע. דוחה הגמרא את הראיה מן המעשה הזה. לא. לעולם אפשר לומר שלא נחלקו עם משורר ששיער במיטה או בעזרה, אלא דקו לאלמה כולם סוברים שעבודת לוי בשל חברו. הזרה היא אסורה בלב ואין אנושה במיטה. ומחלוק טעמי, מר סבר רבי יוחנן בן גודגודה סבר מסייע גזרו בי רבנן, אף על פי שמגיף לבד אינו אלא בעזרה. ומר סבר רבי שואה בר חנניה סבר לא גזרו בי רבנן. חכמים לא גזרו על כך. ולמרות שמתירוץ הגמרא משמע שהיא מסיקה להלכה שאין לוי נענש במיטה על עבודת חברו, כותב הרמב"ם הלכות כלי המקדש פרק ג' הלכה י"א שעונשו במיטה, ומפרש הכסף משנה בדבריו שפסק כאביי שהוא בהתראה. כך גם משמע בספרי על פרשת קורח, שכתב שאמר לו רבי יוחנן בן גודגודה לרבי יהושע, חזור בך שאתה מתחייב בנפשך. שנינו לאל בדף י"א עמוד א' שקורבנות ציבור טעונים שירה, ושנינו במשנה לאל בדף י' עמוד א' שהייתה שירה על קורבנות מוסף, וכן שנינו שהייתה שירה בשעת קורבן התמיד. יש משנה במסכת סוכה בדף נ"ג עמוד ב' לגבי התקיעות שהיו במקדש, ורש"י מפרש שם שהיה זה בשעת קורבן התמיד. והקורבנות הללו, קורבנות מוסף וקורבן התמיד, באים מתרומת הלשכה, כפי ששנינו במסכת שקלים פרק א' משנה א', שבאחד באדר היו משמיעים על השקלים, דהיינו שמכריזים שכל ישראל יביאו שקליהם והיו מניחים השקלים בתיבות העשויות כמין שופרות שרחבים למטה וצרים למעלה, ומהם היו קונים תמידים ומוספים. וכן היו שופרות שהיו מניחים בהם מה שנותר מדמי חטאות והאשמות של יחידים, ומותר המעות לאחר שקנו הקורבנות, מה שנותר מן המעות לאחר שקנו הקורבנות היה לקיץ המזבח. מהו קיץ המזבח? שכשהיו גומרים להקריב חובות היום, ואין נדרים או נדבות להקריב על המזבח, והיה המזבח בטל, היו מקריבים מדמים אילו עולות נדבה. והוא תנאי בית דין שהנותר מתרומת הלשכה הולך לקיץ המזבח. כך מפרט ופוסק הרמב״ם, בהלכות שקלים פרק ד' הלכה ת'. מבררת הגמרא שלפנינו מה דינה של עולת ציבור הבאה בנדבה. באי רבי אבין, הסתפק רבי אבין, עולת נדבת ציבור כגון קיץ המזבח, טעונה שירה או אינה טעונה שירה? ומבאר רבי אבין את צדדי הספק. בפסוק בספר במדבר פרק י' פסוק י' נאמר, וביום שמחתכם ובמעודיכם ובראשי חודשכם, ותקעתם בחצוצרות על עולותיכם ועל זבחי שלמיכם, ומכאן לשירה על קורבנות. יש לדקדק עולותיכם, אמר רחמנה בלשון רבים, ובא לרבות אחת עולת חובה ואחת עולת נדבה שאומרים עליהם שירה. ולמרות שנאמר בפסוק במועדיכם ובמשמעות דווקא במועדים, היה נראה להם לחכמים שהמילה עולותיכם בא לרבות כל עולות הציבור, כך מסביר החזון איש. זה צד אחד של הספק, או דילמה או שמה נאמר. מה שנאמר בלשון הזו אינו בא לרבות עולת נדבה, אלא עולותיכם דחולו ישראל, כאמר רחמנה. הוא נוקט את הלשון הזו לפי שמדבר על עולות ציבור של כל ישראל, ולא בעולות היחיד, דהיינו עולות התמיד. מנסה הגמרא לפשוט את הספק של רבי אבין, תשמע בו ושמע ראיה, נאמר בספר דברי הימים ב' פרק כ"ח, שכשמלאך אחז על ישראל סגר דלתות בית המקדש ומנע את עבודות הקורבנות. כשמלאך חזקיה בנו פתח את דלתות בית המקדש וציווה לטהר המקדש וקהיליו. ולאחר שעשו כן, הביאו שבעה פרים, שבעה אילים ושבעה כבשים לעולה, ושבעה שעירי עיזים לחטאת. והעמידו הלוויים וקהיליהם על הדוכן. ונאמר שם, בפרק כ"ט פסוק זך, ויאמר חזקיהו להעלות העולה להמזבח. ובעת החל העולה, החל שיר השם והחצוצרות על ידי כלי דוד מלך ישראל. דהיינו שאמר חזקיהו להתחיל להעלות את העולה, וכשהחלו להעלות, החלו הלוויים לשיר ולנגן בכלים שנעשו על ידי דוד המלך. מהלשון ויאמר חזקיהו שנסוב על הקרבת העולה והשיר שעימה, משמע, שלא היה זה כדברים המובאים כסדרם קודם, שמשמע שנעשו הדברים בלא שאלה, ורק בזה היה צריך להימלך תחילה והמתינו לדבריו, ושלא כבשאר הדברים שעשו בלא לשאול. כך מסביר היעבץ. זאת אומרת שהיה לו ספק בדבר הזה, ונמלך בבית דין כיצד לנהוג בשירה הזו. ואף שהפסוק עוסק גם בהקרבת קורבן העולה, הרי שעל זה בוודאי לא היה לו ספק, אלא בוודאי זה הולך על השירה שאימו. על זה היה ספק. מברר את הגמרא, היי שירה, שירה זו שנמלך עליה, מה יביד את אימה עניינה, על איזה קורבן באה? כי הפסוק מדבר בפרים הבאים על שגיגת ציבור של עבודה זרה, ונאמר שהוקרבו שם גם כבשים, והם לא באו על עבודה זרה, אלא לשם דבר אחר. ולשם מה הם באו והשירה שאימהם על מה נאמרה? היא לאימה אם לומר שזו ישירה דעולת חובה של קורבן התמיד, למה להימלוכי? למה לא להימלך? וכי לא ידע שאומרים שירה על עולת חובה? וכי לא ידעו בית דין שאומרים שירה על התמיד? אלא לה ולוודאי זו ישירה דעולת נדבה, ונמלך חזקיהו, אם אומרים שירה על עולת נדבה, ומכך שכתוב אחר כך, ובעת החל העולה החל שיר השם, הרי שאורו לו בית דין שיש לומר שירה, ונפשוט מכאן שאומרים שירה על עולת נדבה ציבור. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת, אמר רב יוסף, לא, אין מדובר בשירה של עולת נדבה, אלא בשירה של עולת ראש חודש של מוסף אבא, והיא עולת חובה. וכמיבה אלה הוא שאלתו של חזקיהו הייתה, מי הוקבר ראש חודש בזמנו דליקרב או לא? האם קידשו בית דין את החודש בזמן דהיינו למחרת 29 של חודש הקודם? שאם באו עדים למחרת היום ה-29 בחודש ואמרו שראו את הלבנה, מקדשים אותו היום לראש חודש, והרי הוא הראשון לחודש הבא. ואם לא באו עדים כל אותו היום, מעברים את החודש הקודם, ואותו היום הוא היום ה-30 בחודש הקודם, ורק למחרת נעשה הראשון בחודש הבא. יש להקריב מוסף של ראש חודש באותו היום, או לא, או שלא קידשו ונעשה חודש הקודם מעובר, ואין להביא קורבן ראש חודש אלא למחרת, ואם כן, אין ראיה שאומרים שירה על עולת נדבה ציבור. מקשה הגמרא אמר לאביי לרב יוסף רבו, ומי מצית אמרת אחי, האם יכול אתה לומר כן שאותו יום ראש חודש היה? והכתיב, הרי נאמר שם בספר דברי הימים, פרק חפתת פסוק י' ז' לגבי עבודת טיהור המקדש וקהיליו על פי הוראת חזקיהו, ויחלו באחד לחודש הראשון לקדש, וביום 8 לחודש באו לאולם השם, ויקדשו את בית השם לימים 8, וביום 16 לחודש הראשון קילו. ועל אותו היום נאמר הפסוק שהובא לעיל, ויום חזקיהו לעלות העולה למזבח. הרי שהיה זה ב-16 לחודש ניסן, ולא שייך לומר שהסתפק לגבי קורבן ראש חודש. זה היה באמצע החודש. לכן דוחה הגמרא באופן אחר את הראיה, ואומרת, אלא אמר רמי בריידר אבי איבה, כבש הבא עם העומר כמיבה אליהו. ביום 16 בניסן מוסיפים עוד כבש לעולה שבה עם עומר התנופה. שהקציר הראשון, יש להביא ממנו עומר שהוא עשירית עייפה לבית המקדש למחרת חג ראשון של פסח, והכהן מניף אותו ועימו בא כבש לעולה כפי שנאמר, ועשיתם ביום הנבחם את העומר, כבש תמים בין שנתו לעולה. הסתפק חזקיהו המלך מי קבע ראש חודש בזמנו דליקרב או לא? האם קידשו את חודש ניסן בזמנו והיום הוא באמת תזיין בניסן ויש להקריב את הכבש לעולה? או לא קידשו את החודש בזמנו, אלא עיברו את חודש אדר, ורק למחרת יחול 16 בניסן, והכבש הזה הרי הוא עולת חובה, וממילא אין לפשוט מכאן את הספק לגבי עולת נדבה, אם אומרים אם השירה או לא. מקשה הגמרא, מתקיף לרב הוויה, מקשה רב הוויה, מדוע צריך היה חזקיהו להימלך אם קידשו את החודש בזמנו? ולך זה, שיראה קורבן פסח הבא ב-14 בניסן, איך יעביד באיזה יום נעשה, וכן מצא של ליל הסדר, איך יאכיל באיזה יום נאכלה? שכבר אז היה להם לדעת אם התקדש החודש בזמנו או לא. ולכן דוחה הגמרא שוב באופן אחר אלא אמר רב אשי, מה שנמלך חזקיהו על כבש הבא עם העומר, אין זה משום שלא ידע אם מתי התקדש החודש, שוודאי היה יודע שנקבע בזמנו. אלא מי דדהה והשליחה דציבורה דמימליך. כמו שליח ציבור שנוטל רשות קודם שהתפלל מפני כבוד הציבור. כך גם חזקיהו נטל רשות מבית דין מפני כבוד הציבור קודם שציווה להקריב. ממשיכה הגמרא, אשתא דעתית לאחי, עכשיו שבאת לתירוץ הזה ששאל מפני כבוד הציבור ולא משום שלא היה יודע, אין צורך להעמיד בכבש הבא עם העומר, אלא אפילו תימה עולת חובה, אפילו אם תאמר שמדובר בעולת חובה של תמיד, לא יקשה מדוע חזקיה שאל אם טעון שירה, כיוון ששאל את בית דין מדדעה וישליחה דציבורה דמימליך. מפני כבוד הציבור, לכן הוא שאל, ולא בגלל שהוא לא היה יודע, שוודאי עם עולת חובה של תמיד, שרים. חוזרת הגמרא ומנסה להביא ראיה אם אומרים שיר על עולת נדבה. תשמע בו ושמע ראיה מדברי הברייתא נאמר בה רבי יוסי אומר, מגלגלין זכות ליום זכאי. כך שנינו במסכת שבת בדף ל"ב עמוד א' בברייתא נאמר בספר דברים פרק כ"ב פסוק ח' לגבי מצוות מעקה לא תשים דמים בביתך כי יפול הנופל ממנו, אף שכשניתנה התורה עדיין לא נפל. ובכל זאת כראו הכתוב נופל בלשון הווה לפי שראוי זה ליפול מששת ימי בראשית. ובכל זאת, מוזר עליו, לפי שמגלגלים זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייב, הרי בעל הבית חייב, לפי שלא קיים מצוות מעקה. אם כן אמר בברייתא רבי יוסי אומר, מגלגלים מזמן הקדוש ברוך הוא זכות ליום זכאי, ליום שקרו בו כבר דברים טובים, כגון בניסן, שנגלו ממצרים, ובניסן עתידים להיגאל לעתיד לבוא. והוא מדברי רבי יהושע במסכת ראש השנה דף י' עמוד ב', ודרש זאת מהכתוב ליל שימורים, לילה המשומר ובא מששת ימי בראשית. ומגלגלין חובה ליום חייב, ליום שכבר קרו בו דברים רעים, כגון תשעה באב שבחו בו העדה בשוב המרגלים מטור את הארץ, ובו חרב בית המקדש, שלאחר שטרו את הארץ 40 יום שבו והוציאו דיבת הארץ רעה בעיני העם, כפי שנאמר שם, ותישא כל העדה ויפקו העם בלילה ההוא, המערשה מפרש מה הכוונה מגלגלים זכות ליום זכאי וחובה ליום חייו, שזה עולה על יום א' בניסן של שנה שנייה שיצאו ממצרים, שאותו היום הוקם המשכן ונטל אותו היום 10 אתרות, שהיה ראשון לעשרה דברים כפי ששנינו במסכת שבת דף פז עמוד ב'. ולכן כמו שתשעה באב הוא יום המוכן לפורענות, כך יום א' בניסן הוא יום המוכן לגאולה, ולכן נאמר מגלגלים זכות ליום זכאי. אומרת הברייתא, אמרו חכמים, כשחרב הבית בראשונה, כלומר בחורבן בית ראשון, אותו היום תשעה באב היה ומוצאי שבת היה, יום ראשון בשבת, ומוצאי שביעית הייתה, שנה שמינית, ובאותו הזמן משמרתו של יהויריב הייתה. 24 משמרות היו בבית המקדש, וכל משמר היו בו כהנים לוויים וישראלים, כהנים לעבודתם לוויים לשיר, וישראל מתכנסים בעריהם וקוראים בו מעשה בראשית, כאמור במסכת תענית דף חבב עמוד א'. היו כהנים ולוויים עומדים על דוכנן, מקום מוגבה היה עשוי כמין מדף, ועליו עומדים הלוויים לשורר, ואומרים שירה. ומה שירה אמרו? התחילו לומר הפסוק בתהילים צדי ד', וישב עליהם את עונם וברעתם יצמיתם. השיב עליהם השם את עונם ותלונתם, לקיים בהם מה שאמרו, ולמה השם הביא אותנו אל הארץ לנפול בחרב, נשינו וטפינו יהיו לבז. ובפרק הזה נכפל את המילה יצמיתם לרמוז על חורבן בית ראשון ובית שני, אומר המערשה. ממשיכה הברייתא ואומרת, ולא הספיקו להמשיך הפסוק ולומר יצמיתם השם אלוקינו, עד שבאו אויבים וכבשום. וכן בשנייה וכן בחורבן בית שני ביום תשעה באב היה, ביום ראשון בשבת ובשמינית היה. בררת הגמרא, היי שירה ששרו כשנכנסו האויבים, מה יבידתי, מה עניינה? כלומר, על איזה קורבן נאמרה? הילי, מה אם נאמר שזוהי שירה דעולת חובה על קורבן התמיד? מי הווי? האם הייתה עולת חובה קריבה בתשעה באב באותה שנה? והרי כבר ב-17 בתמוז בטל התמיד, משום שלא היו להם כבשים להקריב מחמת המצור. כאמור במסכת תענית דף חבב, חמישה דברים הראו את אבותינו ב-17 בתמוז, ואחד מהם זה בטל התמיד. רש"י מפרש שם לפי שגזרה המלכות שלא להקריב עוד, אלא לאו, אלא ודאי זוהי שירה דעולת נדבה, וכתוב שהיו אומרים שירה עליה. אפשר לפשוט מכאן שאומרים שירה על עולת נדבה ציבור. מקשה הגמרא על הראיה הזו ותסברה, וכי סבור אתה לומר ששרו על עולת נדבה? מה ישנה דעולת חובה דלא הווי? מה שונה אם נעמיד שהייתה זו שירה של עולת חובה של קורבן התמיד שלא הייתה מ-17 בתמוז, ולכן אמרת שאי אפשר לומר כן? ומה ישנה דעולת נדבה דהווי? לבין אם תעמיד שזו שירה של עולת נדבה, שאומר אתה שהייתה, הרי לא היו כבשים מצויים בין לחובה ובין לנדבה. מתרץ את הגמרא, הלא קשיא, קושיה זו אינה קשה. בן בקר אקראי בעל מהודי תרמיה להו. מקרה היה שהזדמן להם בן בקר, ולקורבן תמיד אי אפשר היה להקריבו שאין קרב אל הכבש, ולעולת נדבה היה אפשר להקריבו, וניתן להוכיח שיש שירה על עולת נדבת ציבור. חוזרת הגמרא ומקשה, אמר רבא ויתימה רבשי, ויש אומרים משמו של רבשי, ותסברה וכי סבור אתה לומר שהייתה זו שירה גמורה על הקורבן כשאר שירות, שמכך אתה מוכיח שעולת נדבה טעונה שירה? והרי שירה דיום הישיר של אותו יום שיום ראשון היה, הוא המזמור להשם הארץ ומלואה, בתהילים חף דלת. ואילו הפסוק וישב עליהם את עונם נמצא במזמור אל נקמות השם, בתהילים צדי דלת, ושיר דארבעה בשבת הוא, זה שיר של יום רביעי בשבת הוא, כפי שאומרת הברייתא במסכת ראש שנה דף למד א' עמוד א', אלא צריך לומר שלא הייתה זו שירה, אלא איליה באלמה ודנפל להו בפומיו. קינה באלמה נפלה בפיהם, ואין מכאן ראיה לשירה על עולת נדבה. מקשה הגמרא, והא והרי היו הלווים עומדים על דוכנן בשעת אמירת המזמור קטני, כך שנינו בברייתא, ומשמע שעלו בשביל השיר, ובוודאי עלו משום קורבן ולא משום קינה. ואם כן תפשוט שאומרים שירה על עולת נדבה של ציבור. מתרץ את הגמרא, לעולם עלו לדוכן משום שירה, וכדרש לקיש דאמר, אומר שירה שלא על הקורבן, כלומר אפשר לומר שירה בכל זמן, ומשום רשות ולא משום חיוב, ומה ששרו לא היה זה על קורבן כלל. אי אפשר לפשוט מכאן לשיר על עולת נדבה. שואלת הגמרא, יחי אם כך שאומרים שירה אף שלא על קורבן כלל, בעולת נדבה נמי לימה. בעולת נדבה גם יאמרו שירה שאין זה גרוע משירה שלא על הקורבן, ותפשוט מכך שאומרים שירה על עולת נדבה. מתרצת הגמרא, אין אומרים שירה על עולת נדבה, משום שאם יאמרו נפיק מיני חורבה, יש חשש שיצא מכך מכשול. שרי טעם דברי ריש לקיש, משום שאומרים שירה ברשות ולא רק בחובה. וכשיראו שאומרים שירה על עולת נדבה ויתלו שהוא משום רשות ולא חובה, יבואו לומר שאמירת שירה על עולת חובה היא גם רשות ולא חובה, ולכן אין אומרים שירה כלל על עולת נדבה. הרבנו גרשום מוסיף, טעם שיאמרו שאמירת שירה על עולת נדבה היא חובה ולא רשות. ואם לא ימצאו לוויים, כמו שהיה כשעלה עזרא מבבל, אז ימנעו מלהקריב מחמת כן את הקורבן. וראית הגמרא מהי הכרעת ההלכה בשאלה הזו. פושטת הגמרא תשמה בו ושמה ראיה ממדת תני רב מרי בריידי רב כהנה. נאמר בברייתא הזו ששנה רב מרי בריידי רב כהנה, נאמר בפסוק לגבי שירה, וביום שמחתכם ובמועדיכם ובראשי חודשכם, ותקעתם בחצוצרות על עולותיכם ועל זבחי שלמיכם, מקיש שלמים לעולה לעניין שירה. מה עולה קודש קודשים? שהעולה היא קודשי קודשים, וקודשי קודשים שונה דינה מקודשים קלים, שחיטתם וזריקת דמם בצפון העזרה, ואינם נאכלים אלא בעזרה ולזכרי כהונה, ורק ליום ההקרבה וללילה של אחריו התחצות, מלבד העולה שבכלל אינה נאכלת, ואילו קודשים קלים שחיטתם בכל מקום בעזרה, ונאכלים לכל אדם ובכל העיר, בזמן אכילתם יש מהם שדינם כקודשי קודשים, ויש מהם שנאכלים לשני ימים ולילה. כאמור במסכת צבחים דף נ"ג עמוד ב'. אם כן, מה עולה קודש קודשים, שהעולה היא קודשי קודשים, אף שלמים שנאמר בהם שירה הם רק של קודש קודשים. ושלמים שהם קודשי קודשים, היינו כבשים הקריבים בחג השבועות. הבאים אז עם שתי הלחם, כנאמר, ושני כבשים בני שנה לזבח שלמים. ואף שהם שלמים, דינם כקודשי קודשים, כאמור במסכת צבחים דף נ"ד עמוד ב', אבל שאר השלמים הרי הם קודשים קלים. ובמסכת צבחים דף נ"ה עמוד א', שאלה הגמרא מניין שזבחי שלמי ציבור שחיטתם וזריקת דמם בצפון, ומביאה על כך את דברי רב מרי בדברי הפסוק על עולותיכם ועל זבחי שלמיכם, ושם הגרסה היא, מה עולה בצפון אף זבחי שלמי ציבור בצפון, ומפרש רשי שם, שוודאי דברי הפסוק על זבחי שלמיכם הולכים על זבחי שלמי ציבור לפי שעוסק בכלי שיר, והרי אין קורבן היחיד טעון שירה, ושונה פירושו של רשי שם מדבריו כאן, שמן ההיקש עצמו אומר כאן רשי, לומדים שמדובר בזבחי שלמי ציבור. אז אם כן הדרשה היא, מה עולה קודש קודשים שהעולה היא קודשי קודשים, אף שלמים שנאמר בהם שירה הם רק של קודש קודשים, ושלמים שהם קודשי קודשים היינו כבשים הקריבים בחג השבועות, שנאמר בהם בספר ויקרא פרק כ"ג פסוק כ', קודש יהיו להשם, לכהן, ללמדנו שהם קודשי קודשים. והקיש עולה לשלמים לומר, ומה השלמים שנאמרו כאן קבוע להם זמן, שהרי מדובר בכבשי עצרת שזמן שלהם הוא בחג השבועות, אף עולה דווקא שקבוע לזמן ושבא בחובה, אבל בנדבה שאין קבוע לזמן, אין אומרים עליה שירה. למדנו לעיל בדף י' עמוד א' שאמירת השירה הייתה בשעת נסחי הקורבן. וראית עכשיו הגמרא, האם על הנסחים לבד אומרים שירה? איבא אלו הסתפקו בני הישיבה. נסחים הבאים בפני עצמן שלא ביום הקורבן, כגון שהביאו קורבן ציבור, ולא הביאו הנסחים אלא למחרת. ומדובר דווקא בקורבן ציבור, כי קורבן יחיד בין כך ובין כך אינו טעון שירה. ואפילו הביאו את הנסחים יחד עם הקורבן. כך תוספות בדיבור המתחיל, נסחים הבאים בפני עצמן. אילו רבנו גרשום מבאר שמדובר ביחיד שהתחייב להביא יין בלא קורבן, כפי שאומרת המשנה במסכת מנחות דף קוף זין עמוד א', האומר הרי על היין לנסחים לא יפחות משלושה לוגין. השאלו בני הישיבה נסחים הבאים בפני עצמם שלא ביום הקורבן, כגון שהביאו קורבן ציבור ולא הביאו את הנסחים אלא למחרת, טעונין שירה? האם צריך לומר עליהם שירה בשעת הבאתם, או אין טעונין שירה? או שאין צריך לומר עליהם שירה? מבארת הגמרא את צדדי הספק, שאפשר לומר כיוון דאמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן לאל בדף י"א עמוד א', מניין שאין אומרים שירה אלא על היין, שנאמר בספר שופטים פרק ט' פסוק י"ג, ותאמר להם הגפן, החדלתי את תירושי המשמח אלוקים ואנשים, ומשמח אלוקים היינו שירה, ומכאן שאמירת השירה הוא בשעת ניסוך היין של הקורבן, ואם כן, אמרינן, אומרים שירה על הנסחים לבד, כיוון שהשירה עיקרה על הנסחים, עודיל מה שמה נאמר על אכילה ושתייה אמרינן, אומרים שירה, כלומר, דווקא בזמן שבאים הזבח והנסחים יחד, אז אומרים שירה על הנסחים, שאז הוא כביכול זמן אכילה ושתייה של גבוה. דהיינו ניסוך היין שהוא שתיית המזבח וזריקת דמים וניסוך המים נחשבים אכילת מזבח. כך התוספות במסכת ברכות דף למד ה' עמוד א' דיבור המתחיל שאין. אבל השתייה לחודה על שתייה לבד דהיינו ניסוך היין לא אמרינן, אין אומרים שירה. מנסה הגמרא לפשוט את הספק תשמע בו ושמע ראיה. שנינו בברייתא לעיל בדף י"א עמוד ב' רבי יוסי אומר מגלגלין זכות ליום זכאי וחובה ליום חייב. ושנינו בהמשך הברייתא שחורבן הבית היה ביום ראשון בשבת ובשעה שנכנסו האויבים בבית המקדש. היו כהנים ולווים עומדים על דוכנן ואומרים שירה. והיו אומרים את הפסוק בתהילים צד ד' וישב עליהם את עונם ובראתם יצמיתם. וברר את הגמרא, היי שירה עם היי אבידתי. שירה זו מה עניינה, כלומר על איזה קורבן נאמרה. אילה אם האם נאמר שהייתה זו שירה דעולת חובה של קורבן התמיד. מי אבא? האם היה קורבן התמיד קריבה? בתשעה באב באותה שנה, והרי ב-17 בתמוז של אותה שנה, בטל התמיד לפי שלא היו להם כבשים להקריב מחמת המצור, ואלא נאמר שהייתה זו שירה דעולת נדבה, והתני והראשונה רב מרי בריידר רב כהנה בברייתא ליל, דעולת נדבה, לא צריכה, אינה טעונה שירה. לפי שנאמר בפסוק, ותקעתם בחצוצרות על עולותיכם ועל זבחי שלמיכם, וקשו שלמים לעולה שקודשי קודשים ללמדנו, שאין שלמים חייבים בשירה, אלא אילו שהם קודשי קודשים, דהיינו כבשי עצרת. וחזרה עולה והוקשה לשלמים ללמד, שאין עולה חייבת בשירה, אלא זו שקבעו על הזמן ככבשי עצרת. יצאה עולת נדבה, שאינה טעונה שירה, לפי שאין קבעו על הזמן, כפי ששנינו לאל בדף י' א' עמוד ב'. אלא לה ולוודאי שרו באותו הזמן שירה דנסחים שבאו בפני עצמם, ואפשר לפשוט שנסחים הבאים בפני עצמם טעונים שירה. תוכה הגמרא את הראיה ואומרת, אמר רבא ויתימה, ויש אומרים שאמר זאת רב אשי, ותסברה, וכי סבור אתה שהייתה זו שירה גמורה? שאתה מוכיח מכך שאומרים שיר על נסחים לבד? והרי שירה די יומי, השירה של אותו יום שהיה יום ראשון בשבת, הוא המזמור להשם הארץ ומלואה בתהילים חפדלת, ואילו הפסוק וישב עליהם את עונם בשירה די ארבעה בשפאו. במזמור של יום רביעי בשבת הוא נמצא, שהוא מזמור אל נקמות השם בתהילים צד ידלת. ואף אם הוקרב הקורבן עצמו ביום רביעי, אם אומרים שירה לנסחים לבד, צריכים לומר השירה של יום הניסוך ולא של יום הקרבת הקורבן, כך תוספות בדיבור המתחיל בתסברה. אלא צריך לומר, איליה בעל מהודה נפל להו בפומיו, קינה נפלה להם בפיהם, ולא הייתה זו שירה ולא נאמרה לא על הקורבן ולא על הנסחים, ואין מכאן ראיה שאומרים שירה על נסחים לבד. שואלת הגמרא, והעומדים על דוכנן קטני, הרי שנינו בברייתא שהיו הכהנים עומדים על דוכנם, ומשמע שהיו עומדים לשם שירה גמורה, ובוודאי שרו על הנסחים, וחוזרת ההוכחה שאומרים שירה על הנסחים לבד. דוחה הגמרא ואומרת, לעולם עלו לדוכן משום שירה. ואף על פי כן, מה שאמרו שירה לא היה זה משום קורבן או נסחים, אלא כדי ריש לקיש. דאמר ריש לקיש, אומרים שירה שלא על הקורבן ומשום רשות. ואם כן, אין להוכיח שאומרים שירה על הנסחים לבד. מקשה הגמרא, יחי, אם כן שיש רשות לומר שירה גם שלא על הקורבן, בנסחים נמי לימה, על הנסחים גם יאמרו שירה, ותפשוט שאומרים שירה על נסחים. יושבת הגמרא לפי הצד שאין חובה לומר שירה על נסחים, אין לומר כלל, אף שיש רשות לומר שירה שלא על הקורבן. שאם יאמרו, נפק מני חורבה, עלול לצאת מכך מכשול, שכיוון שאמירת השירה שלא על הקורבן היא משום רשות, כשיראו שאומרים שירה על הנסחים לבד ומשום רשות ולא חובה, יבואו לומר שאף אמירת שירה על הנסחים הבאים עם הקורבן, רשות הוא ולא חובה. רבינו גרשום פירש כפירושו לאיל, שעלולים לטעות שאמירת שירה על הנסחים חובה היא, ואם אין לביאים לשיר על הנסחים, אין יכולים לנסח, וזו טעות. לא פשטה הגמרא את הספק אם אומרים שירה על הנסחים לבד או לא. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף י' במסכת ערכין, עם הצגת שש שאלות לשינון וסיכום וחזרה על אשר למד. שאלה ראשונה, מי היו המנגנים? שאלה שנייה, אם השירה מעכבת ומניין? שאלה שלישית, לצד שהשירה מעכבת, את מה מעכבת? התשובה בתוספות. שאלה רביעית, מניין שהכתוב בשמחה ובטוב ליבב אינו בביקורים, והרי נאמר בהם, ושמחת בכל הטוב. שאלה חמישית, מה דינו של לוי שעבד עבודה שלא נתמנה לה? והשאלה האחרונה, אם תוקים בחצוצרות גם על עולות נדבה. עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום חמישי כ"ד בסיוון תשע"ט, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את דף י"א במסכת ערכין. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שישי, כ"ה בסיוון תשע"ט, ערב שבת קודש פרשת קורח. ושבת מברכין את ראש חודש תמוז הבא עלינו על כל בית ישראל לטובה ולברכה. ולנלמד כהרגלנו בסייעתא דשמיא בערבי שבתות וימים טובים שני דפים. דפים י"ב וי"ג. במסכת ערכין. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ונחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילי דמיטב, מי נותן התורה. חלכם לא ראית, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.